בפרשת האזינו הרב יצחק גרינברג. תחיית המתים כאבן יסוד של היהדות. פרשת האזינו כוללת פסוק שיש בו את התיאור הקרוב ביותר לרעיון תחיית המתים בכל חמשת חומשי תורה. נתון המזמין אותנו להתעמק ברעיון המיוחד הזה. תחיית המתים היא עמוד תווך בנצרות. היהדות המודרנית ברובה מתעלמת מהנושא. כתוצאה מכך, רבים בימינו מאמינים שזוהי אמונה נוצרית. האמת היא כמעט הפוכה. תחיית המתים היא אחד הרעיונות המרכזיים בתורת חז"ל, עד כדי הכללתו בתפילת עמידה, התפילה החשובה ליהדות. ברכת מחיי המתים היא השנייה מ-18 ברכות שקבעו חז"ל. הרבנים לימדו על תחיית המתים, אוניברסלית באחרית הימים. תחיית המתים היא הסימן לבואו של משיח, ואות לכך כי בא מועד השלמות. הרעיון היה כל כך מושרש ביהדות, עד שלאחר שהרומאים צלבו את ישו, היהודים הנוצרים הראשונים פירשו את חוויית נוכחותו התמידית של ישו, כשהגשמת חזון תחיית המתים. הייתה זו להם עדות מוכחת לכך שהוא המשיח. הם הניחו שאחרי מותו תתחולל תחיית מתים כלל אנושית, ושהעולם ישתנה ויגיע עוד בדורם לשלמות. כשנטעו את רעיון תחיית המתים בלב דתם המתפתחת, אימצה הנצרות את המסר החזלי המאמין בניצחון הסופי של החיים, והפכה אותו לחלק מרכזי בדתם החדשה, הנצרות. תחיית המתים הופיעה ביהדות בשלב מאוחר יחסית. כת הצדוקים, שהיוותה את האופוזיציה הדתית הגדולה ביותר לפרושים, טענה בתוקף שהרעיון אינו מופיע בתורה האמיתית, אל הלא הם חמשת חומשי תורה, והאשימו את הפרושים בהחדרתו ליהדות. מבקרי מקרא עכשוויים טוענים כי שורשי הרעיון במקורות פרסים זורואסטרים. חז"ל הדגישו את רעיון תחיית המתים ופרשו אותו כיסוד מרכזי של היהדות. הם טענו כי לא רק הכופרים בתחיית המתים מאבדים את חלקם בעולם הבא, אלא גם כל מי שגורס כי תחיית המתים אינה מן התורה, אין לו עולה חלק בעולם הבא. האירוניה היא ששני האזכורים הישירים בתנ״ך לתחיית המתים מופיעים בנביאים ובכתובים, בספרי ישעיהו ודניאל. אך בפרשתנו מופיע פסוק שניתן לראות בו התייחסות לתחיית המתים. ראו אתה, כי אני אני הוא, האל היחיד, האחד והיחיד, ואין אלוהים ממדי. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא, ואין מידי מציל. דברים למד ב', פסוק למד ת'. ניתן לפרש פסוק זה כשיר הלל לכוחותיו של האלוהים, שמחולל מוות אך גם יוצר חיים, כלומר, שני מעשים מקבילים המדגימים את עוצמותיו של האל. או שניתן לפרש את הפסוק כך שכפי שבמילים מחצתי, פגעתי, ואני ארפא את הנפגע, מופעל הכוח האלוהי על אותו אדם, כך בתצורת התקבולת, המילים אני אמית ויחיה, מתייחסות גם הן לאדם אחד. זהו אם כן אזכור של תחיית המתים. מדוע התעקשו חז"ל להעמיד את תחיית המתים בבסיס האמונה היהודית? הסיבה לכך משקפת את הרעיון המרכזי שכתבתי עליו בפרשות אחרות, שהמטרה האולטימטיבית של היהדות היא לגבור על המוות, ובמילים של ישעיהו, בילה המוות לנצח. באחרית הימים ימוגרו כל אויבי החיים, עוני, רעב, דיכוי, חולי ומלחמה. החיים יזכו בניצחון גורף על המוות ויעבירו אותו מן העולם. חז"ל לוקחים את הרעיון צעד אחד נוסף ומבהירים שניצחון החיים הוא חובק כל. לא רק שהמוות יחדל, אלא שכל מוות שהיה עד כה יבוטל והמתים ישובו לתחייה. חז"ל חשו את הבעיה בקביעה העומדת באופן מנוגד כל כך לחוקי הטבע. לכן, בברכת תחיית המתים הם מונים את כל ישועות הביניים שביצע אלוהים עד האפשרות האולטימטיבית. מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים, רופא חולים, מתיר אסורים, ומקיים אמונתו לישנה עפר. חז"ל כללו בברכה זו גם תפילה לגשם, כדי לעורר בנו את ההבנה שתחיית המתים מתחוללת בעצם לנגד עינינו. כל אביב אחרי חורף שבו רוב הצמחייה מתה והמדבר שממה, יורדים גשמים, ובין לילה אלוהים מחיה את הטבע, והאדמה מתעוררת לחיים בנוף של מרבדים ירוקים. אנו נקראים לקחת את תצוגת הניסים ולדמיין קפיצה קוונטית אל רעיון תחיית המתים. מדוע היה לחז"ל כל כך חשוב להנחיל ולקיים את הנושא? הם לימדו שהמוות אינו המילה האחרונה. הם לימדו על קיומה הנצחי של הנשמה, ועל עולם עתידי שבו נשמתו של אדם חוזרת לאלוהים, וחיה בתוך הנצח. ולחילופין, באותה עת הדגישו שהאדם אינו מרוכב רק מנשמה טהורה. הגוף, אותו גוף פגום, מיוזע, לקוי ומתקלה, שווה לה בחשיבותה ומהווה חלק בלתי נפרד מהאדם. לכן הם ביקשו לא להציג את הנשמה כישות אינסופית בלעדית. יתרה מכך, אדם שמתקיים בעולם הבא כנשמה, הוא לא בן או בת דמותו של האדם אותו הכרתי, אהבתי, קשרתי את חיי איתו. לכן טענו חזל בתוקף כי אותו אדם, כל כולו, ישוחזר כשהעולם מגיע לתיקון מלא. כל מי שאהב ואיבד מישהו מבין כי האהבה היא כלפי האדם כולו, גופו ונשמתו גם יחד. אין דבר שיכול לנחם או לפצות על האובדן מלבד אותו אדם עצמו. במסר זה, חזל גם מאותתים לכך שחייהם החולפים של בני התמותה הם למעשה המצב האמיתי של הקיום המלא. אלו הם החיים שאנו נקראים לחיות במלואם ולהתנסות בהם לעומק, ולהטעין ביעדים גבוהים ובעשיית טוב. רעיון תחיית המתים מסמן ששיח חוויה האנושית מתקיים בעולם הזה. חיי קדושה מורכבים מפעולות של חיים, מעשים והתענגות על המצב הקיומי. למרות כל הרעיונות וההבטחות שעתידים להתקיים בעולם הבא, עדיין זהו קיום משני, או במילים של רבי יעקב בפרקי אבות, הוא היה אומר, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. התרבות המודרנית הפכה את החשיבה המטריאליסטית לדומיננטית. יהודים מודרניים לא חשו בנוח עם רעיון תחיית המתים. המוות נראה סופי ובלתי הפיך, ורק נס מהסוג הישן יכול לשנות אותו. רעיון שהוא קשה לעיכול בקרב אנשים בעלי הכשרה מדעית. בספרו המצוין Resurrection and the Restoration of Israel, מתאר ג'ון לוינסון באירוניה, כיצד התרחקו מהרעיון הזרמים השונים ביהדות. הזרם הרפורמי והרקונסטרוקטיבי שינו את הברכה ממחיי המתים למחיי את הכל. הזרם הקונסרבטיבי תרגם את המילים מחיי מתים עתה לעתה קורא את המתים לחיי נצח. כיעל תנועה מסורתית, ישיר את המילים מחיי המתים בברכה המקורית, אך הנוסח באנגלית שונה. Calls the dead to life everlasting. קורא את המתים לחיים אינסופיים. בהמשך לאירוניה של לוינסון, הוסיף את העובדה שהזרם האורתודוקסי שמר על הנוסח המקורי בעברית ובאנגלית, אך הפך אותו לשגור כל כך בתפילת היומיום, שהוא חולף ללא מחשבה יתרה. הראיה המוצקה ביותר שלי היא שבכ-20 שנות לימודיי בישיבות, מעולם לא שמעתי שיעור או עיסוק בנושא. הפעם הראשונה שבה נכחתי בדרשה של רב אורתודוקסי על תחיית המתים הייתה כשהייתי בן 41, והרב היה אני. הנושא החל להעסיק אותי כשהתחבטתי בשאלת השואה והשלכותיה הדתיות. ידעתי שהנצחיות של נשמות הקורבנות לעולם לא תהווה נחמה על האובדן הנורא ועל הטרגדיה של השואה, והבנתי שרק החייתם המלאה, גוף ונפש באדם אחד, תצליח למלא את הריק ולרפא את הכאב והאסון הגדול. מאוחר יותר, כשאשתי ואני עברנו אובדן מטלטל של בננו, חוויתי על בשרי את הצורך האנושי העצום בתחיית המתים ואת הצדק המוסרי המוחלט השוכן במהותה. הבנתי גם שהרעיון המונח בבסיס תחיית המתים הוא שאלוהים אוהב אותנו על אף מגבלותינו, הצרכים האנושיים שלנו וחולשותינו. עומק החיים, ברגעי C שנגמרים מהר מדי, בקשרים משמעותיים ומערכות יחסים משתנות ובשמחה שבאה והולכת, הוא הביטוי היקר ביותר של הקיום. מצב זה יושב על כנו כשהעולם יהיה מושלם. זוהי משמעות תחיית המתים. בעשורים האחרונים, כשהיהדות מתפתחת ומערערת על ריצותם של הקטגוריות המודרניות, תיאולוגים יהודים ביטלו את המטריאליזם שהיה עד אז דומיננטי, והחלו להיפתח לרעיון של תחיית המתים. בין היתר משום שהפוסט-מודרניזם מאפשר החלת אמיתות סותרות. בכללן, קיום טבעי מטריאליסטי במקביל לקיום רוחני. חלק נוסף הוא ההתקדמות המשמעותית בהערכת חיים, כגון התחדשות בתאי הגזע, וגילוי מנגנוני ההתחדשות ומגבלותיהם בתאים רגילים. מאז גילוי ה-DNA, פיצוח קוד החיים וריצוף גנום האדם, חזיונות הדינוזאורים הקמים לתחייה בפארק היורה, או יונקים או בני אדם אחרים, כבר אינם בגדר מדע בניוני. אני מבקש לציין שאינני טוען לקיום תחיית המתים על בסיס מדעי. אני מציע לקוראי שאינם מצליחים ליישב את רעיון תחיית המתים עם חוקי הטבע, לאמץ אותו כמטאפורה. המטרה היהודית היא ניצחון מוחלט של החיים. משם יש לעבוד מתוך המסגרת הבריטית, צעד אחר צעד, כדי להרבות חיים, לרפא חולי, למנוע מוות. ואז נראה עד איך נצליח להגיע. לקוראים שיש בידיהם להשתחרר מחוקי הברזל של המדע המודרני, אני מציע להיפתח ולהרשות לעצמם להיסחף אל הרעיון המשימה הדמיונית, הנועזת, העל-אנושית, במילים אחרות, שותפות אנושית אלוהית, של חיים המגשימים את שיא קיומם ומביסים את כל אויביהם ואת מפלות העבר. שבת שלום.